התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי, אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מיוחד, מאמן עירוני נס ציונה ונבחרת הנוער אלעד חסין, מה שלומך?
אלן, מה נשמע?
בסדר גמור, ואנחנו תופסים אותך במומנטום פשוט מצוין עם עירוני נס ציונה, ונתחיל בדיוק מזה, באמת הקבוצה הלוהטת בליגה אפשר להגיד, והמשחק האחרון היה לא פחות ממשוגע, ניצחון בשתי הערכות בבית מול הפועל ירושלים, ואנחנו עברנו כמעט שבוע מאז אותו משחק, אבל אלעד, איזה רגשות צפים בך כשאתה חושב על המשחק הזה?
היה משחק מאוד מותח, מאוד אינטנסיבי, שתי קבוצות טובות, שתי קבוצות שבאו מוכנות אחת לשנייה, וכל מי שראה את המשחק ומי שהיה במגרש מאוד נהנה, זה הגיע עד לרגעים האחרונים ולזריקות האחרונות, החלטות יותר טובות, פחות טובות לכאן או לכאן, ואני שמח שבסוף ניצחנו. אנחנו אמנם קבוצה עם תקציב הרבה פחות גבוה מהפועל ירושלים, שחקנים עם הרבה פחות ניסיון, אבל שמח שברגעי האמת ידענו לעשות את ההחלטות הנכונות ונצח את המשחק.
אין ספק שהיה פה שילוב בין משחק של שתי הערכות, שגם הפגיש שתי קבוצות סופר איכותיות, כנראה המשחק הכי איכותי העונה עם השילוב הזה של שתי הערכות, שתי קבוצות מהטופ של הכדורסל הישראלי, כיום, ואתה כבר היית מעורב במשחק יחסית דומה, עם סיפור אולי עוד יותר משוגע, ניצחון עם הפועל חיפה בעונה שעברה על מכבי תל אביב, ביד אליהו, עם ההתמוטטות של אנטה זיזיץ' וההופעה הגדולה של עמית שמחון, והשאלה המתבקשת היא איזה ניצחון משוגע יותר?
וואו, האמת שזה מאבק לא קל, אני חושב שבאיזשהו מקום זה הניצחון דווקא על מכבי תל אביב, כי לנצח את מכבי תל אביב ביד אליהו זה לא משהו שקורה הרבה. יצא לי לנצח את הפועל ירושלים עם הפועל חיפה לא מעט פעמים, כמובן גם הפסדתי, אבל יצא לי לנצח לדעתי כל שנה. לנצח את מכבי תל אביב ביד אליהו אחרי שתי הערכות, ואם אני לא טועה, קלענו את כמות הנקודות הגדולה ביותר בהיסטוריה בקבוצה שבא לשחק ביד אליהו, אז, וכמובן ההצגה של עמית שמחון, אז נשברו הרבה שיאים שם. אם אני צריך לבחור, אז אני בוחר דווקא במשחק ההוא.
טוב, אז עוד נגיע להפועל חיפה, לעירוני נס ציונה וגם למכבי תל אביב, אבל קודם נחזור אחורה לתחילת הקריירה שלך, ותספר קצת על הכניסה שלך לעולם הכדורסל, ואחרי זה גם לעולם האימון.
אז אני גדלתי במושב בית זית, ובגיל מאוד צעיר התחלתי לשחק כדורסל, הגעתי להפועל ירושלים, שיחקתי עד גיל נוער, הייתי בקבוצה עם ארז כץ ועמית אמיר, לא הייתי שחקן שבולט או שחקן משמעותי, וכשראיתי שאני לא מתקדם לשום מקום בקריירת המשחק, בכיתה י"ב החלטתי להתחיל לאמן, עשיתי קורס מאמנים, מדריכים, אז קראו לזה מדריכים, והתחלתי בכיתה י"ב במקביל לזה ששחקתי בנוער לאומית, לאמן קבוצת קצ"ל. בהמשך הדרך יצא לי לאמן עוד מספר שנים במחלקת הנוער של הפועל ירושלים, ובשנה אחרי שסיימתי את הצבא החלטתי ללכת ולהתנסות בכדורסל אחר, פניתי לכמה קולג'ים וסמכו מאוד לארח אותי, והתחלתי את המסע שלי אצל ג'ון קליפארי בממפיס יוניברסיטי. אחרי שבועיים שהייתי שם, קיבלתי הצעה לעבוד שם, והייתי חלק מהקואוצ'ינג סטאף, שזה אומר להיות בכל אימון, להיות באימונים, לעשות סקאוטינג, והייתי שם בממפיס בסופו של דבר כל השנה. בסוף השנה קיבלתי הצעה לקבל סקולרשיפ מהמכללה ולהיות עוזר מאמן, פול טיים ג'וב. היה לי החלטה לא קלה, והחלטתי בסוף לא לקחת את זה, כי זה היה בשבילי בעצם לעזוב את הארץ ולהתחיל חיים בארצות הברית. הרגשתי שאני לא שמה, וחזרתי לארץ. אלדד אקוניס הציע לי לעבוד במחלקת הנוער של בני הרצליה, ובמקביל להיות עוזר מאמן שני של ג'ינו בבני הרצליה. אימנתי את הנערים של בני הרצליה במשך שנתיים, לקחנו אליפויות המדינה, ובשנה לאחר העבודה עם ג'ינו, דבי בלט עזב את מכבי תל אביב, ג'ינו החליף אותו, דני גוט הלך לעבוד עם צביקה שרף ברוסיה, וקיבלתי הצעה לבוא לעבוד עם פיני גרשון במכבי תל אביב. הצטרפתי למכבי תל אביב, הייתי שם שנתיים לצידו של פיני גרשון, ולאחר מכן פיני גרשון נתן לי, הציע לי לבוא לעבוד איתו באולימפיאקוס. עשיתי את זה והצטרפתי אליו. לאחר מכן קיבלתי הצעה לבוא להיות עוזר מאמן אצל ג'ף רוזן ותחת אבי אשכנזי במכבי חיפה. עשינו שנתיים מדהימות, גמרים וכולי, ואחרי שנתיים קיבלתי הצעה להיות מאמן ראשי במכבי חיפה אצל ג'ף רוזן. השנה התחילה לא כך טוב, הרבה פציעות, 5 שחקנים נפצעו, ובגלל שהיינו גם במקביל לליגה, היינו גם באירופה, אומס וכל ההתנהלות מאוד הקשתה, על כל מיני התאמות, ופוטרתי אחרי 7 מחזורים או 9 מחזורים, אני לא זוכר, נראה לי 9 מחזורים. אחרי זה קיבלתי הצעה להיות עוזר מאמן של דן שמיר בפול חולון, שפיני גרשון הוא המנהל המקצועי, הייתי שם שנתיים. לאחר מכן עבדתי עם ליאור לובין, וקיבלתי את המושכות אחרי שליאור לובין עזב את הפול חולון, נהייתי מאמן ראשי, הייתי בפול חולון שנתיים, כמאמן ראשי, וגם שם דברים לא הסתדרו בשנה האחרונה שלי שם, וגם שם הופסקה העבודה שלי, אחרי שלא קיבלתי את הגיבוי שהייתי צריך לקבל בעקבות פציעות של כמה שחקנים, בן רייס לדוגמה, והרכז שהיה אז, או לא זוכר את השם שלו, תכף אני זכר, ולאחר מכן, הייתה לי איזו תקופה קצרה שקיבלתי הצעה לנסות להשאיר את קריית גת בליגה, זה פחות עבד, גם כן לא היה לנו אפשרות להתחזק כמו שהובטח לי, ולמעשה התחנה הבאה הייתה פול חיפה, פול חיפה הייתה מקום אחד לפני האחרון בליגה הלאומית, במשך שנתיים רצו שאני אבוא לאמן שם ולא רציתי ולא הסכמתי, בעקבות הגעתו של רובן אלקס להיות תפקיד בכיר במועדון ולהיות בעלים, הובטח לי התנאים שביקשתי, ולמעשה התחלתי נקרא לזה את המסע שלי בהפועל חיפה, נשארנו בליגה אחרי שהיינו מקום אחד לפני האחרון, בשנה אחרי זה בנינו קבוצה ועלינו ליגה, ובשנה, בשנתיים אחר כך עשינו פעמיים טופ סיקס, עם הישגים מאוד יפים, ניצחנו את כל הקבוצות בליגה בשנתיים שאני הייתי בפועל חיפה, כולל מכבי תל אביב, ניצחונות גדולים, חוויות מדהימות, מעשה היום הפועל חיפה, זה מועדון מאוד מכובד ומוערך, ויש לי, יש לי תחושה של סיפוק וגאווה, כי היה לי חלק בבניית המועדון, אם זה הדברים שלא רק קשורים למשחק, ולא רק קשורים לבניית קבוצה, אתה יודע, אנשי מקצוע, מנהל קבוצה, מאמן כושר, כל מיני דברים, כל מיני דברים שקוראים להתנהלות המועדון. הייתי יותר ממאמן, הייתי סוג של ג'נרל מנג'ר שם. כמובן בצוותא, לא הייתי לבד, היה לי צוות, כמובן היה לי את יובל רוסמן שנתן לי את, את מה שנקרא, את ברכת הדרך ואת יד רחבה לקבל את ההחלטות שרציתי, עם כמובן עם רובן אלקס שהיה באמת ה... האיש שעבדתי לצידו כל הזמן, וכמובן עוזר מאמן, ומאמן ומנהל קבוצה וכולי. זהו, ובקיץ האחרון החלטתי לשנות כיוון, והיום אני בנס ציונה.
טוב, אז באמת נגעת בכל קריירת האימון שלך, ואנחנו נתמקד בכמה תחנות מרכזיות שעברת. אז קודם כל, התייחסת לג'ון קליפארי ולאוניברסיטת ממפיס, איך זה באמת היה לעבוד עם אחד ממאמני המכללות הכי מוערכים?
חוויה מדהימה, למדתי המון ממנו, אני עד היום בקשר איתו, אני יכול לספר לך שאני עד היום בקשר איתו, והתייעצתי איתו על כמה דברים, גם שנה שעברה, גם השנה, אתה יודע, הוא מאוד מעודכן בכדורסל האירופאי ואמריקאי, וכל כך הרבה מה ללמוד ממנו. למדתי ממנו הרבה בכל מה שקשור לריקרוטינג וגיוס שחקנים. אתה יודע, לפעמים שואלים אותי את השאלה הזאת, האם אתה לא מתחרט שלא נשארת בארצות הברית, ואולי היית היום במקומות כאלה ואחרים. אני פחות אחד שמתחרט, או פחות אחד שמסתכל על מה היה אם, אני מאוד גאה במה שאני עושה, ובדברים של עכשיו, של ההווה, אבל למדתי ממנו המון, והייתה לי חוויה מדהימה, אני מאוד מאוד שמח שעזרתי את האומץ ואת היוזמה, והלכתי לעשות את ההתנסות הזאת בקולג'ים.
דיברת גם על פיני גרשון, מה אתה באמת לקחת ממנו במכבי תל אביב ובאולימפיאקוס, וגם משני המועדונים האלה, ובנוסף עבדת עם יאניס פרופולוס ואולימפיאקוס, האם ראית כבר אז שהוא הולך להיות אחד המאמנים הכי טובים באירופה?
אז קודם כל היו לי לא מעט אנשים שלמדתי מהם, אתה יודע, עבדתי עם ג'ינו, ועבדתי עם דן שמיר, ועבדתי עם אבי אשכנזי, ומכולם למדתי, כל אחד מהפילוסופיה שלו, אבל כמובן המנטור והאיש שלמדתי ממנו הכי הכי הרבה, ועד היום אני בקשר איתו, וקשר מאוד טוב, זה פיני גרשון. אם יש מישהו שהשפיע עליי, על הקריירה שלי הכי הרבה, זה פיני גרשון. כמובן ש... הייתה לי את הזכות ואת התענוג לעבוד עם יאניס באולימפיאקוס, אז הוא היה עוזר מאמן, ואנחנו עד היום בקשר, והוא מאמן מדהים, אבל אם יש מישהו שאני חייב ומודה לו, על באמת, על איפה שאני נמצא היום, זה פיני גרשון, והוא שומע את זה, הוא שומע את זה לא מעט, ואני אחד כזה שיודע מאיפה באתי ולמי לתת קרדיט לדברים שקורים, שעוזרו לי בכל אופן.
אז פיני גרשון היה המודל לחיקוי המרכזי שלך, אפשר להגיד?
תראה, אני אני משתדל לקחת מכל מאמן משהו מסוים, ולא להתביית על משהו אחד. פיני גרשון אולי השפיע הכי הרבה, כי כל מה שקשור לניהול משחק, ולהבנה של המשחק, ודברים שקשורים למתודיקה ויצירתיות, ופיני גרשון. אני למדתי המון גם מג'ון קליפרי, וכמובן מהממים שציינתי, אבל ללא ספק, אם לוקחים את נגיד את ההוגה הזו של מי שהשפיע עליי הכי הרבה, אז הנתח הגדול ביותר זה כמובן של פיני גרשון.
תספר קצת על הפילוסופיה שלך כמאמן, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינת האישיות, איך מנהלים את כל העסק הזה כמאמן, ואנחנו באמת רואים גיוון בכדורסל שלך, בין אם בעונה שעברה בהפועל חיפה, שם ראינו הגנה חזקה מאוד, ובין אם השנה עם נס ציונה שרואים משחק ריצה, אז תספר קצת על הפילוסופיה שלך, גם מבחינה מקצועית, וגם איזה סוג מאמן אתה, מאוד אמוציונלי, מאוד קולני עם השחקנים, פחות קולני, איך היית מתאר את עצמך?
אז אני אגדיר את זה שבכדורסל הנוכחי, במיוחד בלבל אני נמצא כרגע, הדבר אולי החשוב שמאמן צריך זה להיות adjustable, זה להתאים את עצמך, בגלל שאתה לא נמצא כמו בקולג' אולי או בקבוצות אחרות, כמו שאוברדוביץ' היה בפנתנייקוס, או פיני היה במכבי, או יאניס היה באולימפיאקוס, אתה צריך לדעת להתאים את עצמך לחומר השחקנים. אבל אם אתה שואל על בוא נגיד על האני מאמין שלי, אז קודם כל אני חושב שאני מאמין שהוא all in. זאת אומרת, אני לא רק בא ומעביר את האמון, אני מאוד דומיננטי בארגונים שאני עובד, ואני מנסה להשפיע על הארגון בצורה הכי טובה. אני מסתכל על מקצוע כדורסל כמקצוע שהוא באמת דורש המון המון שעות במהלך היום, ואני באמת נמצא במשרד או נמצא בהתעסקות בעבודה כל הזמן. אני לא, אתה יודע, אני לא מאמין שמאמין בללכת לאימון, לבוא חצי שעה לפני, ללכת חצי שעה אחרי, אלא אני במשך כל היום אני מתעסק בזה. לגבי הפילוסופיה המקצועית, אני מאוד מאמין בכדורסל מהיר, מאוד מאוד מאמין, אני חושב שבכלל הכדורסל היום, הכדורסל המודרני, בגלל כל הטקטיקה ובגלל שההגנות הרבה יותר אתלטיות ואגרסיביות וכל מיני, יש כל מיני פטנטים חדשים, כדורסל הפך להיות כדורסל הרבה יותר מהיר, ומי שיודע לשחק בקצב מהיר, הרבה יותר קשה לעצור אותו והרבה יותר קשה להתכונן אליו. כדי להגיע לכדורסל מהיר, צריך לשמור כמו צריך. אני בהחלט רואה את עצמי כמאמן שמאמין ודוגל בהגנה אגרסיבית, וקבוצת הגנה טובה, אבל לפעמים צריך גם לעשות התאמות לפרסונלים שיש לך בקבוצה. אז אם זה לא יכול להיות קבוצת הגנה, נקרא לזה straight up defense, אגרסיביים, מפוצצים, אתה יודע, קשוחים, מרביצים וכולי, צריך להיות קבוצת הגנה איכותית, על ידי טקטיקה, על ידי התאמות טקטיות, על ידי סגנון אולי הגנתי קצת שונה, כדי להגיע לאותה מטרה, שזה להכריח את הקבוצה היריבה לזריקות קשות, לאיבודי כדור, וכמובן, זה מביא את המשחק הריצה שעליו דיברתי. אני מאמין מאוד שמאמין בשיטה ונקרא לזה סטרקצ'ר מאוד מובנה וכולי, אבל אני יכול להגיד לך שבמהלך השנים גם ידעתי לשחרר ולתת יותר חופש לשחקנים, זה מאוד תלוי באיזה סוג של קבוצה יש לי, יש קבוצות שיש שחקנים יותר מוכשרים, יש קבוצות שהן פחות מוכשרות, אז מאמן צריך לדעת גם פעם לשחרר ופעם להיות, נקרא לזה, עם המושכות חזק. אני משתדל לנסות להתאים גם, אתה יודע, בהתאם לחומר השחקנים שיש לך. לא תמיד צריך לפעול בדיוק כמו שאתה מרגיש, אלא צריך לדעת לעשות את ההתאמות, כדי להוציא את המקסימום מהסגל שיש לך.
אם מתייחסים לנושא הזה, אז כמה באמת משחקים מוכרעים על יכולות אישיות, וכמה משחקים מוכרעים על החלטות מקצועיות שצוות מקצועי מקבל? האם יש לך אולי דוגמאות ספציפיות?
כן, אני חושב שלמאמן היום יש השפעה בכמה היבטים. אני לא יודע אם למדוד את זה באחוזים, אבל יש כל מיני דרכים של המאמן יכול להשפיע. הדבר הראשון זה בהכנה למשחק. אם זה הכנה מנטלית, אם זה, אתה יודע, להכין במהלך השבוע או לפני משחק, ולהביא את השחקנים דרוכים למשחק בצורה הטובה ביותר, אם זה הכנה טקטית, אם זה לבוא ולהיות מוכן לקבוצה היריבה, להכיר את הקבוצה היריבה, להכיר את המאמן היריבה, ולעשות את ההתאמות הנדרשות, וזה משקל גדול מאוד. למשל, רואים משחקים של קבוצות שהן באות מוכנות, וקבוצות שהן באות פחות מוכנות, ואתה יודע, זה בולט מהרגע הראשון. ההשפעה הנוספת שיש למאמן זה תוך כדי המשחק, אם זה במה שקשור לחילופים, לדרך להתקיף את הקבוצה היריבה, דרך לשמור את הקבוצה היריבה, וכמובן, סיטואציות בסוף משחק, תגובות לסיטואציות תוך כדי, עבירות, כל מיני דברים שקשורים למשחק עצמו, כל מיני התאמות שצריך לדעת לעשות אותם, שבסוף אתה יודע, זה יכול להיות מוכרע על פוזיישן לכאן או לכאן. אז כמובן המשחק הוא המשחק של השחקנים, והשחקנים הם אלה שבסופו של דבר מכרים את המשחק, אבל למאמן יש השפעה, ואני מנסה ומשתדל שכן הדברים שאני רוצה כן יבואו לידי ביטוי במשחק.
אמרת שאתה מאמן שהוא all in, איך באמת נראה יום בחייך? זה יכול להיות עכשיו בנס ציונה, אולי זה יהיה הכי טוב להגיד, אבל או בכללי בשנים שלך בכדורסל כמאמן.
איך נראה היום שלי? אני קם בבוקר, בשבע בבוקר, מארגן את הבנות שלי לקראת בית ספר, מתארגן, יוצא למשרד, יושב במשרד, מנתח את המשחק, מנתח את הקבוצה שלי, מנתח את הקבוצה היריבה, אחר כך יש אימון, במהלך היום שיחות עם השחקנים, שיחות עם אנשי הצוות שלנו, מתעדכן בכדורסל אירופאי, מתעדכן בכדורסל בארצות הברית, עובר על הרשימות שחקנים שאני כבר כמה שנים, אתה יודע, בונה אותם ורושם לעצמי מי השחקנים שאני מסמן אותם להמשך הדרך. בוא נגיד ככה שאני במהלך היום עובד 12 שעות לפחות, לפעמים גם יותר.
וואו, אז נחזור אחורה קצת לתקופה שלך בהפועל חולון, מה אתה לוקח מהשנים שם?
אני חושב שזה היה ההתנסות האמיתית הראשונה שלי כמאמן, כי כשהייתי מאמן מכבי חיפה, זו הייתה התנסות פחות טובה, פחות מוצחת, אני חושב שלא הייתי, איך אני אגיד לך את זה? לא אגיד מוכן, אבל לא קראתי את הסיטואציה כמו שהגעתי אליה בחולון. אני חושב שהחולון זה מקום שיודע להוציא ממך את המקסימום, בגלל הקהל ובגלל ה-DNA של המועדון. היה לי חוויה נהדרת שם, בוא נגיד בתקופה, ברוב התקופה, אולי חוץ מאיזה חודשיים, שלושה, שבהם הדברים לא הלכו בכלל, אבל אני חושב שזה היה הבוסט הראשון לקריירה שלי, ואני מאוד שמח, למדתי הרבה, חוויתי הרבה חוויות טובות, ובהחלט יש לזה חלק גדול בהתפתחות שלי כמאמן.
אחרי זה עבדת קצת כפרשן, האם ראית דברים אחרת בתפקיד הזה? ספר איך הייתה החוויה.
מאוד אהבתי לפרשן, מאוד מאוד אהבתי, אתה יודע, לנתח את המשחק בשביל הקהל ולתת, אתה יודע, את המבטים שלי לצופה. הייתי בא לכל שידור ומתכונן, ואני בכלל, אני מאוד אוהב את המשחק, ולכן אני, כשהייתי בא לפרשן, הייתי מרגיש כאילו אני בא, אתה יודע, כאילו אני בא למשחק. זהו, זה היה כיף, נהניתי מכל רגע.
לצד זה היה גם תקופה ששקלת לעזוב את הכדורסל. תספר קצת על התחושות שהיו באותה תקופה, על
איך אתה יודע?
המורכבות. אמרת בפודקאסט פיק אנד רול, סיפרת על זה. כן.
תראה, היה תקופה שהייתי בחוץ, וכאילו באיזשהו מקום אמרתי, אולי זה לא בשבילי. דברים, זה היה אחרי חולון, דברים לא כך הסתדרו כמו שרציתי, ואתה יודע, לפעמים זה לא קל, שיש הרבה דברים שלא בשליטתך, ובסוף מי שמקבל את ה... בוא נגיד, את הזפטה, מי שבסוף נקרא לזה מואשם, או לוקח את האחריות, או שמפילים את האחריות, זה המאמן. אבל הרגשתי שהכדורסל מושך אותי בחזרה, וכשהייתי בחוץ, פתאום מאון לאון בא אליי איזה בחור שמנהל את אליצור פתח תקווה, קוראים לו גיא, אמר לי, שמע, בוא לאימון שלנו, בוא תראה, בוא תגיד לי מה דעתך, בוא זה. ואיכשהו מצא את עצמי פתאום נהיה כמו מנהל מקצועי, מביא להם שחקנים, מסביר להם את הטקטיקה, עוזר למאמן וכו' וכו' וכו'. ואתה יודע, מאון לאון, בגלל שאני מאוד מחובר למשחק, הרגשתי שאני פתאום נמצא שם כל אימון, כל זה, כל זה, כל זה, וכאילו נשאבתי בחזרה למשחק, ואמרתי לעצמי, כנראה שזה יותר חזק ממני, האהבה למשחק.
וואו, תספר קצת על תהליך בניית הסגל של נס ציונה בקיץ.
אז כשהגעתי לנס ציונה בפגישה הראשונה, סיפרו לי על המצב של הקבוצה, הפרישה של טל דן, שני שחקנים חתומים בקבוצה, גולן גוט וליאור קררה, ושחקן שהוא שייך למועדון, והרצון להמשיך כמובן איתו זה תומר לוינסון. חיפשנו שחקן ישראלי בכיר שייכנס לנעמם של טל דן, עשינו כמה אופציות, זה לא הלך, ברגע שראינו שאין אפשרות להביא שחקן ישראלי בכיר כמו שאנחנו רצינו, הלכנו לכיוון של 5 זרים. ההחתמה הראשונה, השחקן הראשון שפנינו ורדפנו וניסינו להביא אותו זה די.ג'י קופר. היה לי את ההתנסות לשחק, לאמן נגדו כשהוא שיחק בבני הרצליה. הצלחנו בסוף לשכנע אותו ולהחתים אותו. השחקן אחר כך היה שק ביקנון, שהיה בג'י ליג בממפיס, ואחרי הרבה, גם כן, הרבה שכנועים, וסיפרתי לו על החוויות ועל הסיטואציה שהיה עם קינן אבנס וקדי מלן ועוד שחקנים אחרים, וגם אותו הצלחנו בסוף להחתים. השחקן שאחר כך חתמנו זה רומי, שהיה בנס ציונה ומכיר את הכדורסל הישראלי ומכיר את המועדון, שחקן גבוה עם הרבה מאוד ניסיון, עם אישיות יוצא דופן, ועשינו את כל המאמצים והצלחנו גם להחתים אותו. השחקן הבא היה סי.ג'י וויליאמס, שחקן שמכיר את הכדורסל האירופאי, גארד פורוורד שחוסק בכמה עמדות עם הבנת משחק כמו שאמרתי, ניסיון. השחקן האחרון היה טיילר ביי, שגם כן, שחקן שעקבתי אחריו כמה שנים, שבלתי אפשרי היה להביא אותו לפני כן, אבל אחרי המון מסע שכנועים בוא נגיד, סיפרתי לו את החוויות שהיה לי גם עם קלייבורן וגם עם שחקנים אחרים, והפעלתי גם קשרים של אנשים שישכנעו אותו ויסבירו לו את הסיטואציה וכולי, אז החתמנו גם אותו. בהמשך כמובן החתמנו גם את רוני הראל, שהוא מוכר וידוע ושיחק בליגה הישראלית, חיפשנו גם כן עוד שחקן שחוסק כמה עמדות, כדי שנוכל לעשות כל מיני הרכבים מסוימים, וזה עשינו בעקבות שהחלטנו לשחק באירופה, כדי שיהיה לנו את האפשרות לעשות רוטציה ולשחק באירופה עם שישה זרים, וזה היה גם בעקבות ההחלטה, בעקבות הפציעה של קריירה. אז מצב השוק הישראלי היה, ועדיין הוא מאוד מאוד בעייתי, אז החלטנו להוסיף זר נוסף.
דיברת קצת על די-ג'יי קופר, והוא באמת רושם עונה היסטורית עם המון אסיסטים. איך החוויה לאמן אותו על הפרקט, מחוץ לפרקט?
די-ג'יי שחקן מדהים. הרמת מסירה שלו מזכירה לי, ויצא לי לעבוד עם הרבה מאוד שחקנים רכזים, ג'ורדן טלו, גרגורי ורגס, קנן אבנס, באמת הרבה מאוד שחקנים, דורון פרקינס וכולי וכולי וכולי. הוא מזכיר לי את שרס ברמת קריאת מצבים שלו והיכולת מסירה שלו. הוא שחקן יוצא דופן, הוא ווינר גדול, הוא רוצה לנצח כל דבר, כל משחק, כל פוזיישן, ואני מאוד מאוד גאה בו ושמח שהוא גם מצליח, ואנחנו כקבוצה מצליחים, כמובן זה רק ההתחלה, אבל בינתיים אני מאוד מאוד מרוצה מהאימפקט שלו על הקבוצה ועל על הניצחונות שלנו, ואני מקווה שנמשיך ככה.
במשחק האחרון הייתה תקרית עם רז אדם, והוא גם צייץ אחרי המשחק ככל הנראה על די-ג'יי קופר. איך אתם מטפלים במקרה ברמת המועדון?
קודם כל, מי שלא יודע, יש המון תקריות במהלך עונת כדורסל. ספורט זה משחק, זה מקצוע אמוציונלי, כדורסל זה משחק אמוציונלי. זה לא התקרית הראשונה, הייתי בתקריות הרבה יותר גרועות בין שחקנים, וגם שמעתי על תקריות הרבה יותר גרועות בקבוצות אחרות. כמובן שלא מקובל ששחקן מוציא דברים החוצה, סלש ציוצים, סלש, לא יודע, תגובות כאלה ואחרות בתקשורת, וזה יטופל ברמת המועדון, זה לא יעבור על סדר היום. ואני גם משוכנע ויודע שרז מבין שהוא עשה טעות, ואנחנו נדע לפתור את זה כמו שבעבר בקבוצות אחרות שלי, או גם בנסיונה כשאני לא הייתי, נסיונה זה מועדון לא שנה ראשונה, ייפטר ונמשיך הלאה ונתעסק כדורסל, אבל אני יכול להגיד לך ש אתה יודע, הדברים האלה הם דברים שקורים, פשוט נס יונה כנראה יותר מדי בכותרות, אז כל דבר קטן נהיה דבר קצת יותר גדול.
ישראלי שעושה התקדמות נפלאה עונה הוא תומר לוינסון, נספר באמת על העבודה איתו.
תומר, אני מאוד מאוד אוהב את תומר, הוא שחקן מאוד מוכשר, שעובד מאוד קשה, מאוד מחויב למשחק, לא הכרתי אותו כל כך טוב, אבל מאוד התחברתי, הוא מתוך המשחקנים שאני מאוד רוצה שיהיה לי בקבוצה, כי הוא מאוד מאוד אוהב ומחובר למשחק, זאת אומרת הוא מקדיש את כל כולו כדי להיות הכי טוב שאפשר, ואני מאוד שמח בשבילו, הוא כמובן עוד יכול מאוד להתקדם, והוא מתקדם במשחק שלו ועובד קשה מאוד, וכיף לי לאמן אותו, מאוד כיף לי לאמן אותו, יש לו גם חלק גדול מאוד בתחילת העונה היפה שלנו.
עוד שחקן צעיר בקבוצה הוא עמית אהרוני, שמשחק לאחרונה קצת יותר, אבל עדיין לא דקות רבות. האם הוא אולי קורבן של הסיטואציה שדי-ג'יי קופר זה פשוט סופרסטאר, או איך אתה רואה את ההתקדמות שלו? האם הוא יכול לתת דקות משמעותיות בליגת העל כבר העונה?
עמית אהרוני שחקן מאוד מוכשר, שחקן ש... כולנו מכירים את אותו בנבחרות וגם בנתניה. שילוב של מה שאמרת, צד אחד באמת להיות מחליף של דיג'י קופר זה לא דבר קל, ועמית מתמודד עם זה בצורה יפה. מצד שני, עמית הוא בליגת העל שנה ראשונה הוא רוקי, ולא תמיד שחקנים שאולי היו דומיננטיים בקבוצות או בנבחרות שלהם עושים את הקפיצה החלקה הזאת. בצורה חלקה. אני בהחלט חושב שעמית, ככל שהעונה תתקדם, יוכל להשפיע יותר ולהיות יותר טוב. נגד גליל גלבוע, למשל, הוא עשה משחק מצוין, ועזרנו מאוד לנצח. אני בהחלט חושב שחלק מלפתח שחקנים צעירים, זה גם לדעת לחיות גם עם משחקים פחות טובים שלהם, לדעת ללמד אותם, אם זה תוך כדי השבוע, ואם זה במהלך המשחק, לא לתת להם, לא לתת להם לקחת טעויות קשה מדי מצד אחד, אבל גם מצד שני, להבין שהם צריכים כל הזמן ללמוד ולהתקדם, ולדרוש מהם כל הזמן לעבוד ולהתקדם, ואין לי ספק שעמית ככל שעונה תתקדם, יהיה יותר ויותר טוב.
איך התקבלה ההחלטה לשחק בליגה הצפון אירופית העונה, ומהן המטרות שם?
תראה, בתחילת השנה, בגלל המיקום של נס ציונה בשנה קודמת, לא יכולנו לשחק באף מפעל אירופאי, וברגע שבאה הצעה מהליגה הצפון אירופאית, אלה המנהלה באה וישבה ביחד איתי, וחשבנו האם זה נכון לקבוצה או לא. בגלל העובדה שקריירה נפצע וגמר את העונה, דובר על זה שאם אנחנו מצטרפים נצרף עוד שחקן, וזה היה רוני הראל. אני חושב שיש בזה יתרונות יותר מאשר חסרונות. העוד מפעל הזה, עוד סגנון כדורסל אחר, עוד ביחד הזה בנסיעות וכולי. מצד שני זה קצת יותר עומסים, יותר נקרא לזה, לפעמים זה סוג של טרטור לטוס בשעות לא שעות ועומסים וכולי. סך הכל אני חושב שזו החלטה נכונה, ולמועדון היה מאוד חשוב להמשיך מסורת של להשתתף באירופה, ואני כאחד שעובד במועדון הזה גם צריך לדעת לכבד את הרצונות של המועדון, שרוצה להמשיך ולהיות במפעל אירופאי.
וויל קלייברן, קינן אבנס, קדים אלן, שק ביוקאנן, טיילר ביי ועוד, יש כל כך הרבה זרים צעירים שאיתרת והפכו לסופרסטארים בכדורסל האירופי, אפשר להגיד, ותספר קצת איך באמת מאתרים זרים כל כך איכותיים. מדברים המון על תביעת העין שלך בנושא הזה.
קודם כל, זה עבודה שלא רק של קיץ ולא רק של נקרא לזה אתה יודע לקלטות או תוכנות ולראות שחקנים. זה עבודה שנים אחורה, זה מאגר שחקנים שאתה אוסף ובודק במשך השנה ובמהלך השנים, ומצמצם את זה בהתאם למה שאתה צריך, או לסגנון של אותה קבוצה, או של אותה עמדה. השחקנים שדיברת עליהם ואחרים, אני עוקב אחריהם במהלך כל הזמן הזה, ומה הם עושים בקבוצות שלהם, מדבר עם האנשים שעבדו איתם, וכמובן יש את העניין הזה של ה-number test, שזה, אתה יודע, אתה מסתכל על המספרים, על האחוזים, על ההשפעה של השחקן בקבוצה שלו, אבל יש גם את האי-טסט, שזה אולי כל אחד ואיך הוא רואה שחקן, איך הוא רואה את אותו משתלב בליגה הישראלית, בקבוצה שלך וכולי. אז זה הרבה עבודה, לפעמים זה מצליח, לפעמים זה לא, צריך גם הרבה מזל. אני שמח שיצא לי להביא שחקנים מוכשרים כאלה, זה באמת דורש ממך הרבה לילות ללא שינה, והרבה אורך רוח וסבנות, כי לפעמים דברים הולכים יותר קשה. זהו, אני מקווה מאוד שגם האחרים בהמשך ילכו בעקבות השמות שאמרת, ואני גם שמח לשמור על קשר עם אותם שחקנים, אתה יודע, בהמשך הדרך, סתם דוגמה, סקוטי ריינולדס, שהיה שחקן שלי בפול חולון, שיחק נגדנו בסטל לפני כמה שבועות, ואחרי זה אנחנו לאכול ארוחת ערב, יום אחד התקשר אליי, התקשרו אליי ממשטרת, אני חושב, משטרת שיקגו, אני חושב, לא הבנתי את הטלפון, התקשר אליי מישהו, אנחנו ממשטרת שיקגו, רצינו לשאול אותך על בן אדם שאתה מכיר מצוין, שהוא ברעיון עבודה שלו, אמר שצריך להתקשר אליך, אם רוצים לדעת על האופי של הבן אדם, ועל המוסר עבודה שלו וכו'. אני הייתי מופתע, טוב, מה? לא הבנתי. ואז לוקח את הטלפון בריין אוסברי, שהיה שחקן שלי בהפועל חולון, הוא אומר לי, קואוץ', מה קורה, מה נשמע, אני הולך להיות שוטר, ומי שמראיין אותי לקבלת התפקיד, רוצה לדבר איתך עליי, על האופי שלי, על כל הדברים שיכולים, ואני מאוד רוצה את העבודה וכו' וכו'. וכמובן, עזרתי ובריין אוסברי קיבל את העבודה וכו'. זה כל מיני חוויות שאני ככה אוסף אותם בדרך, והמנטר שלי, אם אני יכול להשפיע על הבן אדם ועל על המשך החיים שלו ולעזור לו, גם אחרי שהוא שחקן שלי, זה משהו שמאוד חשוב לי.
וואו, זה באמת סיפור מדהים, והאם יצא לך להיות בקשר עם ג'ה מורנט לגבי שק ביוקנן?
לא הגעתי לג'ה מורנט, בהחלט דיברתי עם המאמן שלהם בקולג', דיברתי עם אנשים ממפיס שאני מכיר טוב, קינן אבנס מכיר את ג'ה מורנט, וקינן אבנס כמובן דיבר איתו והמליץ לו להגיע ולהיות שחקן שלי, אבל לג'ה מורנט עוד לא הגעתי.
ועם הזרים האלה המוכשרים, ביוקנן, ביי וכמובן גם קופר, מה הפוטנציאל של הקבוצה העונה? עכשיו אתם בצמרת, האם אתה רואה את עצמכם כקבוצה שיכולה להגיע לפיינל פור, ואולי מעבר לזה, אולי מסע בגביע המדינה? מה הפוטנציאל שלכם?
תשמע, אנחנו כרגע נמצאים באמת בתקופה טובה, המבחן יהיה שאולי דברים ילכו פחות בקלות, אבל אני מסתכל בעיקר על היום-יום ועל העבודה ועל השיפור של השחקנים, וזה לא פחות חשוב. עוד פעם, הדברים הם מאוד נזילים, כרגע זה נראה טוב, אבל אנחנו רק בהתחלה, וכל הזמן אני אומר לשחקנים שאנחנו צריכים ליהנות מהדרך, לדעת להשתפר משבוע לשבוע, ו להישאר צנועים, ואם נעשה את זה, אפשר לעשות עונה מאוד מעניינת ויפה, אתה יודע, שמגיעים לגשר חוצים אותו, אנחנו עוד לא בגשר.
בקיץ האחרון גם אימנת את נבחרת הנוער באליפות אירופה, איך הייתה החוויה וגם לעבוד עם נועם יעקב שם, ותספר קצת האם אתה באמת תתקדם לנבחרת העתודה כמו שהדיווחים אומרים?
קודם כל הייתה חוויה מדהימה בנבחרת הנוער, אנו חבר'ה גברים, חבר'ה שלא הרבה נתנו לנו סיכוי, אני יכול להגיד לך שב במטרות שפיני גרשון הציב לי ולצוות שלי, זה להישאר דרג. אנחנו היינו מרחק של סל מלעשות פיינל פור. בדרך איבדנו שחקן מאוד חשוב בשם ניב למפרד. אבל הדרך והחוויה הייתה חוויה מדהימה. נועם יעקב הוא מקצוען, הוא שחקן מוכשר, יש לו את כל הכלים להיות ברמות הגבוהות ביותר. אני מאוד מאוד אוהב את הילד הזה, אני חושב שכל ה, בוא נגיד ככה, כל הרמזים מראים שהוא הולך להיות שחקן ברמות הגבוהות ביותר. גם צריך מזל בעניין הזה, אבל היה לי כיף לאמן אותו, הוא ילד שרוצה ללמוד כל הזמן ולהשתפר ולעבוד קשה. ולגבי העתודה, זה עוד לא סופי, זה עוד לא סגור וחתום, אבל אני אהיה או בנבחרת הנוער או בנבחרת העתודה. כשיוחלט, אז יוציאו הודעה מסודרת.
מה דעתך על המצב של הכדורסל הישראלי כיום ומעמד המאמן, ואולי גם בנושא הזה, האם אתה מרגיש מספיק מוערך כמאמן?
תראה, אני חושב שלמדתי עם השנים שאתה צריך להיות שלם עם עצמך, ובין אם מעריכים אותך או לא, בסוף, 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 אתה צריך להסתכל במראה ולחיות עם מה שאתה עושה ולא להיות מושפע ממה שאחרים חושבים עליך. אז אני נהנה מהיום יום ואני עובד מאוד קשה ואני משתדל באמת לעשות את המקסימום שאני יכול כדי לעזור לקבוצות שלי. ואני יודע גם לתת לעצמי ביקורת, אני לא צריך שאחרים יבקרו אותי. אני מאוד קשה עם עצמי כשאני טועה או כשאני עושה דברים פחות טובים. אני חושב שבסוף, אתה יודע, בסוף מאמן נמדד לא בשנה אחת כזו קסומה, אלא בדרך שלו ובעבודה שלו לאורך שנים. ואתה יודע, אני מסתכל על מה שהיה בפול חיפה, ומאיפה איפה הפול חיפה הייתה כשהגעתי למועדון, ואיפה היא היום, אז בעיניי זה אולי הישג שונה, אבל הישג לא פחות מאשר להביא תואר. כי, אתה יודע, לקחנו מועדון שהיה בתחתית הליג הלאומית, שלא כל הרבה אנשים רצו להגיע אליו ולהיות חלק מהדבר הזה שנקרא פול חיפה. והיום אני יודע בצורה מאוד ברורה, ואתה יודע, אני חוויתי את זה גם כשהייתי שם, והיום כשאני בנס ציונה, פול חיפה זה מועדון ש... הרבה היו שמחים להגיע אליו, ומתנהל בצורה סופר מקצוענית וכו', ובעיניי זה מאוד חשוב. אני רוצה לעשות דברים דומים, אולי קצת בסגנון אחר, כי נסיונה הוא מועדון של הרבה שנים בליגת העל, ומתנהל בצורה יוצאת מן הכלל וכו', אבל אני רוצה להשפיע אולי בצורה קצת אחרת, וגם כן לעשות איזושהי כברת דרך דומה, כמו שעשיתי בהפועל חיפה בנסיונה, אבל להשאיר חותם. זאת אומרת שהיא בסוף, נקרא לזה בסוף התהליך שלי בנס ציונה, מתי שזה לא יהיה, זה יכול להיות שנה, שנתיים, זה יכול להיות גם 5 שנים. יגידו שוואלה, אלעד בא ועשה והשפיע ושינה ועזר, ואם זה יסתיים באיזשהו תואר כזה או אחר, אז וואו, וגם אם לא, החוויות היו חוויות טובות, ו... היה כיף לעבוד והמועדון השתפר והתקדם.
ומה דעתך על הכדורסל הישראלי כיום? האם אנחנו הולכים לכיוון יותר טוב, פחות
טוב? הכדורסל הישראלי הוא מאוד טריקי, כי הוא מאוד אופנתי. אני חושב שיש, קוראים שני דברים במקביל. אחד, מגיעים לפה זרים טובים מאוד, ואני חושב שהרמה של הכדורסל היא גבוהה. אני יודע ש הרבה ליגות, הרבה ג'נרל מנג'רים ברחבי אירופה וגם ביבשות אחרות מסתכלים על הכדורסל בישראל ולומדים ממנו וגם לוקחים הרבה שחקנים שסיקרו בישראל. יש איזושהי בעיה עם השחקן המקומי, אני לא רוצה להשאים ולשים את האצבע על אף אחד מהגורמים, לא על המאמנים, לא על המנהלים ולא על השחקנים, יש איזושהי בעיה. השחקן הישראלי לדעתי נמצא פה בין הכיסאות בצורה כזו או אחרת, יש גם לשחקן הישראלי אחריות, אני חושב שהשחקנים צריכים להסתכל על המקצוע שלהם בצורה אחרת, ולתת יותר שעות ויותר עבודה, ואתה יודע, מבחינתי המודל לחיקוי לשחקן מקצוען זה גל מקל, ואני חושב שבעקבות זה הרבה שחקנים ישראלים יקבלו יותר כבוד, יותר הערכה ויותר מעמד, גם בגלל ההתנהלות היומיומית שלהם. מצד שני, צריך גם לעזור לשחקן הישראלי לחזק את המעמד שלו. לדעתי זה הרבה קשור בזה שאין לנו את ליגת הביניים, נקרא לזה. ליגה שהיא בין נוער לבין הבוגרים, זאת אומרת, ליגה שהיא כמו ה-Under 21 שיש באירופה, או מה שעושים בספרד, שזה ליגה שלישית שהיא ליגת, סוג של ליגת פיתוח, שהרבה קבוצות יש להן קבוצת בת בליגה שלישית, ושחקנים שמסיימים נוער, תוך כדי העונה האחרונה, העונות האחרונות שלהם בנוער, משחקים כבר בליגה שלישית, ואז הם עוברים לקבוצה הבחירה, משחקים בליגה השלישית ומתאמנים בקבוצה הבחירה, ואז התהליך הופך להיות תהליך חלק יותר. השייכות של אותו שחקן למועדון היא הרבה יותר גדולה, השחקנים, וזה אחד הבעיות, הרבה שחקנים ישראלים עוברים ממועדון למועדון כל שנה. עד שאתה מכיר את המאמן, את המועדון, את הכל, חצי שנה עוברת, אז הרמה של אותו שחקן היא לא באה לידי ביטוי כמו שחקן שרץ כמה שנים באותו מועדון. אז יש לזה, אתה יודע, צריך לזה עוד תוכנית, איזה דברים צריך לעשות ואיך צריך לעזור לשחקן הישראלי. זה שילוב באמת של גם השחקן עצמו וגם בוא נגיד האיגוד, המינלת, הליגות, הקבוצות צריכות לעזור לשחקן הישראלי.
ואיך אתה רואה את העתיד שלך כמאמן? האם אתה שואף לאמן באירופה, בקבוצות גדולות בישראל, כמו מכבי תל אביב והפועל ירושלים? מהן המטרות שלך?
קודם כל, המטרות שלי, אני מסתכל על העתיד הקרוב, לא מסתכל יותר מדי רחוק. אני מאוד הייתי רוצה, כמובן, להצליח הכי רחוק ולהגיע הכי רחוק עם נס ציונה. אני בהחלט נהנה מעבודה יומיומית, וכיף לי לבוא ולאמן את החבר'ה שלי ולהתעסק בכל, כמו שאמרת לך, ברוב שעות היום בנס ציונה. כמובן שאני ארצה כמאמן, כבן אדם תחרותי, להגיע לרמות הגבוהות ביותר. אני אגיד לך מה הם, אני לא יודע. אתה יודע, לפעמים זה מאוד נזיל בספורט, אתה יכול להיות שנה, שנתיים במקומות מסוימים, ופתאום לעשות איזה שנה, שנתיים טובות, ולקפוץ למקומות אחרים. לא יודע, נראה לאן הדברים יובילו אותי. אני למדתי עם השנים להתעסק בהווה. חלומות זה טוב, חשוב לחלום, אבל אתה יודע, להתעסק במה שאתה יכול להשפיע ומה שאתה יכול לשלוט בו, ולא במים. כמובן, להיות המאמן הכי טוב שאני יכול להיות, להשתפר כמאמן, להשתפר כבן אדם, וימים יגידו אם אני אצליח להגיע בהמשך לרמות הגבוהות ביותר שאני שואף אליהם. אני אעשה הכל בכל אופן כדי שזה יקרה.
אחרי הניצחון במשחק האחרון, נועה פופלינגר אמרה שאתה שומר שבת, אז תספר קצת על הקשר שלך לדת.
לפני, כמה זה כבר, 2017, כמעט 6 שנים, דווקא כשלא הייתי בכדורסל, הייתי תמיד בן אדם שמאמין, אבל החלטתי שאני רוצה יותר להתקרב לנושא הדת. אני אמנם לא בן אדם שהוא חרדי, אבל בהחלט מניח תפילין כל בוקר, לא מאמן בשבתות, הקבוצות שלי לא מתאמנות ביום שבת. יש לי לא מעט, נקרא לזה, חיכוכים עם מנהלת הליגה על שעות המשחקים, כדי שזה לא יהיה במהלך השבת ולא יהיה קרוב לשבת, כדי שאני אוכל להגיע בזמן ולהתכונן למשחק. זה לא תמיד עובר בקלות, אבל אני שמח ומודה גם לקבוצות שעבדתי בהם, הפועל חיפה, והיום אני עובד בנס ציונה, שהן נורא עוזרות ומקבלות את זה, וגם למנהלת הליגה ש מדי פעם כן נהנים לבקשות האלה. אני חושב שזה חשוב, אני חושב שזה חשוב לכבד את כולם. נכון שזה לא תמיד קל, אני לא לוקח את זה כמובן מאליו, מעריך את המאמץ. לי באופן אישי זה חשוב, ואני כל עוד אני אוכל, כמובן, אני יאמץ. אני יכול להגיד לך ש בוא נגיד, שנה בקיץ, היה לי משחק של הנבחרת בשבת, ניסיתי בכל דרך אפשרית לא לאמן במשחק הזה. תיעצתי גם עם רב מאוד ידוע, בסופו של דבר, אמר לי, או הומלץ לי, כן להעביר את המשחק, והחלטתי להעביר את המשחק, זו הייתה הרגשה מאוד מוזרה, אבל אתה יודע, עשיתי את זה ככה, אני לא אגיד לברירה, אבל גם סוג של לא הייתה לי אופציה אחרת.
יפה מאוד, ואיזה עוד תחומי עניין אתה מתחבר אליהם חוץ מכדורסל?
אני מאוד אוהב היסטוריה, מאוד מתחבר ל, אתה יודע, מה שקרה ברחבי העולם, מה שקרה, אתה יודע, במורשת ישראל, מאוד מתעניין בכל מה שקשור לספורט אחר, אני מאוד אוהב אגרוף, אני מאוד מתחבר לפסיכולוגיה, ולצד המנטלי, אצל ספורטאי ואצל בני אדם, מאוד מתחבר לאנשים שנותנים השראה, אם זה אנשים יותר מפורסמים, פחות מפורסמים, שיש להם איזושהי אג'נדה ודרך שאפשר ללמוד מהם, בתחום המוזיקה, בתחום המשחק, קולנוע, בתחום בתחום נקרא לזה מנהיגים גדולים, כל מה שיכול לעזור לי להרחיב את הידע שלי שקשור לכדורסל וגם לא לכדורסל. אני מאוד אוהב לחקור, אני בעיקר אוהב לחקור דברים, זאת אומרת, אני מאוד אתה יודע, נכנס לאיזה משהו ומתחיל לחקור אותו מאוד לעומק. זה יכול להיות אפילו ברמת רפואה, שאחי הוא רופא, שפתאום להתעניין ולחקור דברים שקשורים לרפואה, וזה יכול להיות ברמת מוזיקה, וברמה של תולדות עם ישראל, ותנ"ך, ואתה יודע, מקום המדינה, ואיך כל נושא של הקמת המדינה נעשתה וכולי, אתה יודע, משהו שיכול להשאיר את הידע, יש לי לא מעט.
וואו, זה מאוד מאוד מעניין, ובהקשר הזה יש לך בקבוצה את ג'רום מיינסי, שברד גרינברג לפני כמה שנים אמר עליו שהוא באמת איש אשכולות, וזה באמת מדהים שיש עוד תחומים חוץ מכדורסל שאתם מתחברים אליהם. ולסיום, הבאת כבר כמה סיפורים מיוחדים, אבל האם יש עוד סיפור מיוחד מהשנים בכדורסל שתרצה לשתף בפינת סיפור?
וואו, יש הרבה סיפורים. רוצה לחשוב על איזשהו סיפור מעניין. סיפור מעניין. אני דווקא אספר על חבר מאוד מאוד טוב שלי שנהרג, קשור לאמונה שלי בדת. חבר מאוד טוב שלי נהרג בפיגוע דריסה בשנת 2001, שמו דודו אילוז. הוא היה, עשה איתי קורס מאמנים מדריכים, ואהב שחק כדורסל, והוא הלך לצבא, ומחבל שנהג באוטובוס, דרס אותו ועוד חבר טוב שלו, ועוד אנשים שהיו שם בתחנה, והוא נהרג. והייתי מאוד מאוד קרוב למשפחה באותה תקופה, ואני לא אשכח שזה היה רגעים מאוד מאוד עצובים, זה לאבד חבר מאוד קרוב, התחלנו לעשות הרבה דברים ביחד, אתה יודע, אתה מדבר עם עצמך, ואתה מדבר לא רק לעצמך, אתה מדבר לאלוהים, ושואל למה, למה זה קרה, והאם זה מה שצריך לקרות. אתה יודע, כל מיני שאלות כאלה ואחרות, שאני לא אספר אותן, אבל זה ביני לבין עצמי, ביקשתי איזשהו מסר, איזשהו רמז, שיגיד לי ש... לא יודע מה, שמשהו, משהו, איך אני אגדיר את זה? מישהו מכוון את זה. מישהו שולט בדברים האלה, ושדודו נמצא בידיים טובות, אז זה נשמע קצת יותר, אולי לא מתאים לשיחה, אבל שורה תחתונה, באותו שבוע היה משחק של מכבי תל אביב, ובפעם הראשונה בהיסטוריה הייתה הפסקת חשמל ביד אליהו. ואני לא אשכח, ישבתי וראיתי את המשחק אצלהם בבית, ואומר השדר, אני לא זוכר מי זה היה השדר, אם זה היה מאיר איינשטיין או אורי לוי, אני לא זוכר מי זה היה, הוא אומר, פעם ראשונה בהיסטוריה, ביד אליהו, יש הפסקת חשמל. בעיניי זה היה וואו, כאילו, עד היום שאני חושב על זה, אני מנסה להבין כאילו, מה זה אומר. אז זה הסיפור.
וואו, אז קודם כל בהחלט מרגש, ותודה רבה ששיתפת את הסיפור הזה, ובכלל תודה רבה על כל הפרק והרעיון, הייתה באמת שיחה מרתקת, ותודה רבה לכל מי שהאזין, מוזמנים לדרג את הפודקאסט 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים, ובאופן כללי להמשיך להתעדכן באתר ספורטסאבי, ונתראה בפעמים הבאות.